ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא.
הסקט בנושא בריאות, גוף ונפש, בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירה.
אנחנו מארחים היום אישה מיוחדת שמנהלת אורח חיים של גם וגם, ממש כמו הפודקאסט שלנו. שירלי היא פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ויש לה שלוש אהבות, המשולש הקדוש.
לפחות שלוש.
כן.
שסיפרתי עליהם. יש לי יותר.
אני מצאתי שלוש, מילים, צלילים ונפש האדם.
יפה.
אז ספרי לנו עליהם, חברי לנו את העולמות.
מבחינה מקצועית אני מחברת שלושה עולמות מקצועיים, שבכל אחד מהם הוכשרתי לעומק. אחד זה פסיכולוגיה, יש לי ימי פסיכולוגיה קלינית, ואני הרבה הרבה שנים מטפלת, קודם כל, בקליניקה שלי. לצד זה, אני מוזיקאית, אני בוגרת רימון, והרבה שנים מנגנת ושרה ומופיעה, לפני, ככה, בתחילת הדרך שלי בצבא, שהייתי בלהקה צבאית, שהשתחררתי, עשיתי תקליט, עוד היה תקליט, את המילה הזאת פעם. אז אני חושבת שבעשור הראשון שלי, בין גיל 20 ל-30, כאילו היו שלושה ערוצים נפרדים, למדתי פסיכולוגיה, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, לצד זה למדתי מוזיקה והתעסקתי במוזיקה, וגם כתבתי, זה תמיד היה, תמיד כתבתי. בתחילה כתבתי את הטקסטים לשירים שלי, וכתבתי סיפורים וספרי ילדים ומחזות, והתחלתי כאילו ופשוט עסקתי בשלושת התחומים האלה, אני חושבת בעשור הראשון בנפרד, ובעשור הבא, מ-30 פלוס, התחלתי להרבב אותם בצורות, למזוג אותם ביחד לכל מיני כלים שהמצאתי. כי ראיתי שבשבילי תמיד החיבור, גם וגם, יוצא ממנו מין משהו שלישי. זה לא כמו להגיד אחד ועוד אחד שווה שתיים. זה כמו להרבב שני צבעים ויוצא צבע אחר. אז למשל בתואר השני שלי, במסגרת הפרקטיקום שעשיתי במחלקה של הברבנל, התחלתי לשיר עם המטופלים. עשיתי קבוצה טיפולית, אבל דרך שירה הייתי באה עם הגיטרה, והתחלתי לראות שכשאנחנו שרים, יוצאים דברים נורא נורא עמוקים, השלחתיים, יוצאים סיפורים, יש איזה, לא רק שנבנה גשר טיפולי אחר בינינו, גם יש משהו במרחב הזה שהוא נורא נורא חזק. אז ככה זה התחיל, והתחלתי לפתח מה שאחר כך עשור שלהם עשיתי, סדנאות של טיפול דרך שירה. קראתי להם שומעים בקולך, ועשיתי אותם אצלי בקליניקה. לצד הטיפולים הרגילים, הפסיכודינמיים, אחד על אחד, שיחה. בעצם כמעט בכל דבר שאני עושה, מופיע איזה ערבוב, ספרי ילדים שלי עוסקים גם בפסיכולוגיה, לא רק, אבל ביניהם סדרה שכתבתי על ספר, של ספר, סדרת ספרי ילדים על פסיכולוגיה חיובית, יחד עם דוקטור טל פן שחר, ותמיד הם נוגעים באיזשהו נושא שמעסיק אותי כבן אדם, על מצב האדם. אבל הערבובים הם, אני היום, אני מרצה המון, אז, ומלמדת פסיכולוגיה חיובית, אז אני שרה בהרצאות, גם אם זה הרצאה, אז אפילו באקדמיה, הייתי באה עם הגיטרה, בסוף השיעור, עם הסטודנטים, יאללה נשיר. כאילו יש, אני מוצאת המון דרכים, וגם בפודקאסט שלי, שאני מראיינת בו אנשים, ותמיד באמצע הפרק יש שיר שאני שרה.
נכון.
זהו, אז הערבובים האלה,
מאוד מיוחד. הימים. זה נשמע גם בכלל, שאת ממש סללת לעצמך דרך ש...
כן.
מערבת את כל הדברים שאת אוהבת, שזה בתוך העשייה שלך.
נכון, נכון, זה ממש, זה ערך מרכזי אצלי, לעבוד מתוך חדוות עשייה, מתוך תשוקה, אני מאוד 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 אוהבת את מה שאני עושה.
זה מתחבר גם עם השם של הפודקאסט, ליהנות מהדרך.
נכון, נכון, נכון.
מומלץ.
תודה רבה.
אני אדבר עליו עוד בהמשך.
בכיף.
הייתי בשתי הרצאות שלך, וכל כך נהניתי מהשילוב הזה, כי מצד אחד את כן נותנת, חומר למחשבה, ומצד שני, השירה, המוזיקה, זה ככה מקליל, זה כאילו יציאה, כן?
כן.
אנחנו יוצאים בערב, שומעים משהו מעניין עם תוכן, אבל מצד שני גם ככה נהנים מהמוזיקה והשירה.
אז קודם כל, הנאה תמיד בעיניי זה הדרך הכי טובה ללמוד, אם אתה גם נהנה. בכלל, זה הדרך הכי טובה לעשות כל דבר. אני מנסה לכל מטלה סיזיפית להדביק הנאה. אני לא אוהבת כל כך לבשל, סליחה מכל הבשלנים. אז בגלל שאני עושה לי פודקאסטים, אז זה נהיה חוויה שאני כאילו נכנסת למדרך, אומרת, איזה כיף אני יכול לשמוע פודקאסט, ועל הדרך אני אעשה צהריים. אז אני כבר פחות סובל, אני רק נהנית מזה. עכשיו, זה לא שהחיים שלי זה רק הנאה, ויש גם הרבה עבודה וחריצות, להרבב כמה תחומים ולהמציא, זה דורש המון התמסרות. כי אתה סולל דרך לא סלולה, ואתה צריך גם לעבוד נגד, הרבה פעמים, למשל, זה תמיד דוגמה טובה, העניין של המון שנים הרציתי, ושזרתי, הייתי באה עם הגיטרה ועושה שיר, שניים, שלושה גג, והיה לי געגוע להעשיר את החלק המוזיקלי, להביא עוד נגנים, התגעגעתי לעבוד עם עוד מוזיקאים, שיהיה לי עושר מוזיקלי, ואמרתי אז לפתח בן זוגי, העזר בעדי, אמרתי לו, תקשיב, הדבר הבא שאני הולכת לעשות, זה אני הולכת לעשות ממש הופעה, אני הולכת לדבר על ההרצאות שלי, על עושר, על well-being, ללמד, איך לעצב את החיים שלנו יותר טוב, אבל אני רוצה להכניס לזה את המוזיקה, לדחוף אותה לקדמת הבמה, עוד נגנים, עוד עושר, אני רוצה את החוויה הזאת של הצלילים, ואז הוא הסתכל עליי מדי פעם, כל כמה שנים זה קורה כזה, שאני כאילו מביאה איזה סיבוב שלא מבין מאיפה עכשיו זה למה, הוא הסתכל, אמר, אני לא מבין מה את רוצה, אף אחד גם לא יבין אותך, את רוצה לשיר, בחזרה, קריאי לנגנים, תחזרי לשיר, אני שנים הייתי מוזיקאית, עומדת על במה, שרת השירים, תחזרי לשיר, את רוצה להרצות, תרצי, אל, מה זה, מה, לא הבינו, אמרתי לו, או, בדיוק בגלל זה, זה, אני לא רוצה או את זה, או את זה, וההחלטה, נגיד, לייצר משהו שהוא יותר, עוד יותר מוזיקלי בתוך ההרצאה, היא לא רק בגלל ההנאה, אלא בגלל שאני ממש מאמינה שאנחנו מקשיבים לדברים, בהמון המון מימדים, אנחנו מקשיבים להם עם הראש, אנחנו מקשיבים להם עם הלב, אנחנו מקשיבים להם עם, עם התגובתיות הגופנית שלנו, ומוזיקה היא דרך גם לחבר אנשים, לא רק לחומר בחוץ, גם לחבר אותם לעצמם, לרגשות שלהם. מבחינתי זה שבאמצע ההרצאה, אם דיברתי על עצב או על דיכאון, ואז יש איזה שיר שמחבר אנשים לנקודות בחיים שלהם, כי באותו רגע הם שם רגשית, יש עבודה, קורית עבודה בתוך התהליך הזה. מתחברים לעצמם.
כן, גם כשאת שרה, את בעצם מחדדת את חוש השמיעה בקרב הקהל. ואז את מאפשרת להם אפילו להיות יותר ממוקדים בתוכן. מתוך זה.
אני גם חושב, אני חושבת שכל דבר שיוצר חיבור, מביא את הנוכחות של אנשים יותר קרוב אליך.
כן. בקליניקה בתור פסיכולוגית את מטפלת במבוגרים וילדים?
בילדים לא, אני מטפלת במבוגרים אחרי צבא. התמחות של טיפול בילדים בנוער זה עולם בפני עצמו, גם בהכשרה האקדמית, אבל בעיקר מהשטח. אנחנו לא אותו יצור התפתחותי בכל שלב.
אז איך הגעת לכתוב ספרי ילדים שאני מתה על הסדרה הזו? לאמילי שלי הקטנה יש את זה, ואנחנו נהנים מזה מאוד.
אני נורא נורא אוהבת לכתוב לילדים, אני תמיד כתבתי, אז זה היה לי נורא נורא טבעי. כתבתי עוד לפני שסיימתי את תהליך ההכשרה שלי.
בתור ילדה כתב?
בתור ילדה כתבתי, בטח, בטח. זה תמיד הייתה הדרך שלי להסביר לעצמי את העולם, לעשות משמעות, לבשל משהו חדש. זה כמו השמחה של אנשים שאילו לכתוב משהו, זה אתה מתחיל, יש מלא חומרים, כאילו, איך התחבר המלפון, העגבניה, מאיפה תביא את ה... זעתר, ופתאום נהיה משהו טעים, 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 מעניין.
אני מאוד אוהבת את בחירת המילים שלך בפוסטים שאת כותבת, וגם הספרים. אנחנו רוצים לדבר היום על מה, גל? מה אמרנו?
אז היום אנחנו ננצל את ההזדמנות שאת כאן, ונרצה לדבר על החיבור, על הקשר בין בריאות ואושר. אז מה הקשר ביניהם?
אז שאלה איך אתה מגדיר בריאות, איך אתה מגדיר אושר, זה נראה לי... בוא תסביר טיפה יותר את השאלה.
כן, אז בוא נשאל שאלה קודם כל, האם האושר שלנו משפיע על הבריאות שלנו?
שוב, אושר זה מילה נורא נורא רחבה. האם אתה, כשאתה מדבר על אושר, האם אתה מתכוון לחוויה של שלווה, של איזון, לתחושת איזון, או לשמחה, או להתאהבות, או ליצירתיות? מה זה אושר? זאת אומרת, האם אתה מדבר על החוויה הזאת שטוב לי? אז ברור שכשטוב לי, אני יותר בריא. והמחקרים שלנו מראים, גם בתחום של פסיכולוגיה, וגם בתחום של נוירולוגיה, וגם בתחומי הבריאות הפיזיולוגית, זה ברור מאוד שמתח, סטרס, פוגע בבריאות שלנו, מביא מחלות, עושה אותנו פגיעים יותר, ויש על זה הרבה מחקרים היום, על הממשק הזה, בין הגישה שלך, וכמה שאתה בעצם... חווה את החיים שלך ממקום יותר מסופק ושלב ושמח ובריא, לבין הבריאות הפיזית שלך, זה אין ספק שזה קשור, אבל כשאנחנו לא מעל עושר, המילה הזאת צריך קצת להיכנס בתוכה, בתוך הכפלים של המילה הזאת ולהרחיב אותה, כי עושר חוויה של well-being, אני אוהבת לדבר על well-being, חוויה של well-being פיזיולוגי ונפשי, היא לא חוויה רק של שמחה. האושר שנתפס כרגעי שמחה, רינה גילה, הוא סוג מסוים, הוא מופע אחד של חוויה, של חוויות חיוביות. יש המון סוגים של חוויות חיוביות שמרכיבות תחושת אושר, למשל משמעות, חיים משמעותיים, חיים שיש בהם תחושה של משמעות, הם חיים בין היותר מאושרים. זה לא אומר שהם תמיד יותר קלים, זה לא אומר שאין בהם עצב, זה, אוקיי? אז פה צריך טיפה כזה להרחיב לתוך על מה אנחנו מדברים, שאנחנו מדברים על אושר.
אז הזכרת, אז בואי נדבר רגע על זה. אז אמרנו שבתוך זה, אנחנו יכולים קודם כל לבחור את המושג well-being בתור משהו שהוא כולל, אבל אפשר לבחור רובד מסוים כמו משמעות. איזה עוד רבדים יש?
אני חושבת שהרובד של משמעות הוא רובד קריטי ממש לאושר. הוא השער הראשי לאושר, לחיים מאושרים, לחיים שבהם אתה מרגיש it's worth, כאילו, it's worth it. כי החיים הם,
בבוקר.
כן, החיים הם לא קלים, לא צריכה לספר לכם. להיות בן אדם זה מורכב, זה, אני באמת, גם בקליניקה, גם בחיים שלי הפרטיים, גם בתור מי שמגדל ילדים, אני יודעת, יש מלא רסיסים של רגעים מורכבים בחיים שלנו, בין אם זה המורכבות הכי קטנה של להתמודד עם האנרגיות שלנו, להתמודד עם הג'ונקל החברתי, עבור בקשיים גדולים יותר, מחלה, חסך, רעב, כאילו בא להגיד לא באנו לנות, החיים זה לא רק פיקניק, אבל כן, אבל יש גם המון דברים שיכולים לעשות לנו טוב, ויש המון סיבות שבגללם אנחנו רוצים לחיות. והרבה פעמים אני, אחת שאני רואה את זה אצל אנשים מבוגרים שהגוף כבר בוגד ויש הרבה כאבים, ונשאר הרצון אז לחיות, והרצון האז הזה לחיות הוא תמיד כובש את ליבי. יש בבסיס שלנו יש משהו, וזה לא רק בגלל שאנחנו פוחדים למות, יש סוג של רצון לחיות בגיל מבוגר שנובע רק מהפחד למות, אבל יש גם באמת את הזיק הזה, את זה שהחיים טובים, שאנחנו רוצים לחיות גם אם הם מורכבים וקשה לנו בתוכם.
שמתכננים גם דברים לעתיד.
כן, בטח. סבא של בעלי, שהיה איש כזה מאוד מיוחד בחוסן הנפשי שלו וביכולת שלו להתמקד במה שיש, מה שעובד, למרות שהוא היה בעצמו איבד משפחה, חלק מהמשפחה בשואה, והיו לו באמת, הוא היה מצויד טוב, גם כנראה גנטיקה פחות חרדתית, אבל גם איזה כלים שהוא סיגל לעצמו. ואני לא אשכח ששבועיים לפני שהוא נפטר, הוא נפטר בגיל 94, אחרי שהוא נפטר עוד הגיע הדרכון שהוא חידש, כי הוא כל שנה היה נוסע לבד לטייל, שולח תמונות מקרואטיה, חותר, אדם נורא. אבל גם שבועיים לפני שהוא נפטר, באנו לבקר אותו, והוא היה סבבה, והוא אמר, תקשיבו, אני עסוק, יש לי לחודש הקרוב 20 ספרים לקרוא ו-20 ספרים לכתוב. עכשיו, הוא הלך באמת, כמו שכולנו היינו מאחלים לעצמנו, בגיל מאוד, בגיל מבוגר, ובמלוא, עדיין עם המון שלהבת כזאת של רצון לחיות. וזה קשור למשמעות. כן, אחד זה הרובד של משמעות, שאנחנו מדברים על well-being. עוד רבדים שאתה שואל שמחוברים לבריאות נפשית?
רגע, אז אולי אני ככה קצת אעזור לך מהבחינה הזו, שאנחנו אמרנו שאושר מביא בריאות, ובריאות בעצם מביאה אושר. וכאן אולי אני יכולה לדבר איתך על ספורט למשל. ספורט הרבה פעמים מעלה את רמת האושר.
נכון, מאוד חשוב. קודם כל צריך לזכור שאנחנו גם מבחינה פיזיולוגית בית מרקחת. שמייצר, הגוף שלנו הוא בית מרקחת שמייצר המון 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 חומרים, חלקם טובים לנו, חלקם פחות טובים לנו, אבל יש לנו במזווה הפנימי אפשרות, וגם המחשבות שלנו מייצרות חומרים טובים, יש לנו אפשרות להציף את הגוף שלנו בחומרים טובים, ולכן ספורט למשל שמשחרר אנדורפינים, צחוק שמשחרר סרוטונין, חיבוק שמשחרר אוקסיטוצין, אוקיי? יש המון חומרים נפלאים שתומכים בבריאות הנפשית שלנו, והם תוצאה גם של עבודה על הגוף וגם של עבודה על הנפש. למשל, הכרת תודה, כשאנחנו מתרגלים את זה הרבה, יודעים להודות, ולא באופן כללי קלישאתי, אלא ממש עושים עבודה של רזולוציה, של כל יום להודות.
אז איך עושים ממש פרקטית את ה... אמרת לתרגל, אז איך אני יכול לתרגל את זה?
מלא שיטות, מלא שיטות. אני ממש מלמדת את זה, גם בהתבסס על מחקרים מאוד מפורסמים, התחום של הפסיכולוגיה החיובית רווי במחקרים האלה.
ספרי לנו על איזה מחקר.
אני אספר על המחקר הכי מוכר, והדי הראשוני, שעשו אמון ומקלף, שהם שני חוקרים. הספר שלהם, תורגם לעברית ונקרא תודה, מביא ממש את אוסף המחקרים שלהם, כי הם באמת חקרו את האופן שבו התרגול של השריר הזה, של הכרת תודה, של היכולת לראות את היש, איך זה שריר שאפשר לפתח אותו, ממש שריר למיד. והם ב-2002 עשו מחקר שבו הם ביקשו מסטודנטים בארצות הברית, להקדיש כל יום כמה דקות, מה שנתנו להם טכניקה, ולכתוב בפנקס קטן הודעות לאותו יום, כל יום, כל יום להקדיש את הכמה דקות האלה ולכתוב דברים טובים שאני מודה עליהם. יכלו לכתוב דברים נורא גדולים, להודות על, על אלוהים, על אהבה, על בריאות, על זה, וגם פיץ' אוף קס, ממש הדברים הכי קטנים. שיר שהם שמעו, סדרה שהם ראו, שנץ, בסדר? הכל הולך. אבל היו צריכים להתמיד בזה חצי שנה, זה היה בעצם התרגול, והיו עוד שלוש קבוצות, ביקורת במחקר הזה, קבוצה שכתבה 5 קשיים כל ערב, קבוצה שלא כתבה כלום, ובדקו המון המון משתנים לפני שהתחיל הניסוי, איך זה משפיע, זאת אומרת, איך הם נכנסו לניסוי הזה מבחינת רמות האושר שהם דיווחו עליהם, ורמות החרדה והסטרס והציונים, המון המון מימדי.
וגם בדיקות דם.
ובדיקות דם בדקו מדדים פיזיולוגיים, וכשחזרו אליהם אחרי חצי שנה, וישבו את המצב שלהם, אחרי חצי שנה של הרמת המשקולת הזאת של... בחדר כושר הנפשי כל ערב, ראו שבכל המשתנים היה שינוי חיובי, בכל המשתנים החיובים היה רמות האושר שדיווחו עליהם היו יותר גבוהות, רמות הסטרס, החרדה, הסטרס, הדיכאון ירדו באופן מובהק, הציונים היו יותר טובים, כמות הפעמים שהם היו אצל רופא המשפחה הייתה הכי קטנה בקבוצה הזאת, כלומר הם היו הכי בריאים פיזית. בחצי שנה הזאת שבה הם תרגלו את זה. אז זאת דוגמה לתרגול, אני מתרגלת את זה המון, ויש לי מושג שאני קוראת לו ה-to-do-list שלי. רשימות ה-to-do-list, אותם אני עושה, כי בטיקטוקים האחרים אני טיפה יותר רפה. לא, סתם אני נוזפת בעצמי, אני משתפרת גם ב-to-do-list, אבל תראו, אני ישר אומרת to-do-list, כי בעצם היכולת הזאת, ואני מלמדת את זה אנשים גם בסדנאות, ואני גם עובדת על זה עם טופלים שלי ו... ובבית, ברמה כזאת שממש הילד הצעיר שלי, שהוא בן 15 וכמה שהוא כזה מצחיקן וציני וזה, אנחנו יושבים בארוחה משפחתית והוא הודעות, ואנחנו עושים, ועכשיו זה כאילו, זה מגיע כאילו בציניות, אבל זה לא ציני, זה, כי זה קל למצוא וזה כיף למצוא דברים להודות עליהם, וכשאתה מלמד אנשים את השפה הזאת, זה מהדברים הכי קטנים להכי גדולים. אין דבר שהוא קטן מדי בשביל להוקיר עליו תודה, ומה שקורה כשאתה מודה על משהו, אתה פשוט מזהה אותו, אוקיי? זאת אומרת, אתה יכול, שמתי לכם דוגמה, אתמול נסעתי, הייתה לי הרצאה בצפון, בקיבוץ ברעם, הכבישים נהיו זוועה, נכון? קיבוץ רחוק, אני יוצאת לדרך, הווייס כותב 2:15, אני כבר בדרך, וכל שנייה מכירים.
מוסיף לך עוד 5
דקות. מערכת היחסים האגרסיבית בין האדם לבין ווייזו. אוקיי, כן, מוסיף, מוסיף, מוסיף. עכשיו, אפשר לבעבע ועוד ועוד, אבל אני מנצלת את הדרך, כיוון שאני כבר יודעת שאני תקועה שם. אז קודם כל אני מתארגנת לכל היום אחרת. אני אומרת, אוקיי, אני עושה צפונה, יש לי חברה פה, חברה שם. אז בהלוך אני עוצרת אחרי 1:30 אצל חברה הזו, מוסיפה לי כיף. בחזור אני עוצרת אצל חברה ההיא, מוסיפה לי כיף. אז כבר אני מודה על האפשרות לנסוע, וזה כיף. כן, ישבתי 6 שעות על ההגה, אבל חוץ מזה שזה אפשר לי לפגוש את החברות, והודיתי על זה, שמעתי כל הדרך פודקאסטים ואודיובוקס, כלומר, היה לי 5 שעות של למידה. איפה ביום יום יש לי את המתנה הזאת, שאני יכולה ללמוד 5 שעות רצוף?
לגמרי.
אז זה עוד היה. עכשיו, אתה יכול להגיד, כן, בואי ללמוד, הרבה יותר כיף, לשכב על הספה וללמוד, ונכון, אנחנו כאילו, את המוח המטרטר, המתקרבן, אפשר להפעיל תמיד. אבל הבחירה הזאת שאתה עובד הרבה על השריר הזה, אז הבחירה שלך היא להגיד, אוקיי, זה הסיטואציה, עכשיו אני יוצאתי ממנה, לא רק את הכי טוב, גם באמת יוצאתי ממנה משהו שהוא טוב לי, למה לא לראות את זה?
אז השריר הזה אצלך עובד כבר כמו מה שזה באונס כזה, אם באה המחשבה לא טוב ששיפוטית, אז קופצת גם ההודעה.
אתה אומר משהו חשוב, אני לא רוצה שהמסר יהיה אור ואהבה, בואו נבריד את השחור, על כל דבר צריך להגיד, כי זה גם לא נכון. למשל, להכחיש בעיות, או להתעלם מדברים שדורשים טיפול ותיקון, זה החטאה מסוג אחר, זה הזנחה, וזה מגדל את הבעיות. העניין הוא שיש את הגם וגם, ומה אתה בוחר לגדל יותר? אז אני הרבה עושה את זה, אני גם יודעת לראות את הקושי, אני בעם שיודע לבכות ויכול לשאת את הצער שלו, ויכול גם לשבת בתוך זה, זה לא נעים לי, אבל זה חלק מהחיים, וחלק מהאותנטיות הרחבה שלנו זה שיש את הגם וגם, אבל אני משתדלת, למשל, אם אני מבוהלת, אם אולי חרדה, וחרדה היא הרבה פעמים ההתעסקות במה יהיה. חרדה זה לא פחד, זה לא תגובה למשהו, זה תגובה לתסריטי אימה. ולמשל, הכרת תודה, אני גיליתי גם על עצמי שזה מוריד לי חרדה, כשאני נשטפת בתסריטים העתידיים, אז אני מזכירה לעצמי בעצם מה יש לי כאן ועכשיו. אני מחזירה את עצמי לזה.
את יודעת שירלי, אני גם כן, יש לי אומן הוקרת תודה, כל ערב לפני שאני הולכת לישון אני רושמת. אז אפרופו מה שמדברת עכשיו, אני גם רושמת תודה על דברים שיהיו.
נכון, זה מקסים.
אז את מורידה בכך את החרדה העתידית.
גם כי את מסתכלת על העתיד עם שמחה. את מזמנת, את אומרת, אוי, זה הולך לבוא, איזה כיף.
נכון, נכון.
אני הרבה פעמים אומרת להפתח, אנחנו כאילו אמורים להיות במשבר אמצע החיים, אנחנו לא, עוד, זאת אומרת, היינו, חוזרים, זה חלק, זה סקאלה. אבל אני באמת, יש לי ילדים, הגדולה שלי בת 21, יש לי 18 ו-15. אני נורא, הייתה תקופה שנורא רציתי עוד ילד, והרגשתי שנשארה לי כאילו בשפופרת של ההורות לילד צעיר, והתאבלתי קצת על זה שלא עשיתי עוד ילד, קצת הרבה, ועברתי, זה עבר לי. אז עכשיו אני כאילו מסתכלת קדימה, אני אומרת, יא, איזה שמחה מחכה לי באופק, שהולכים להיות עוד ילדים של הילדים שלי, ואני אהיה סבתוש, וצפויה לי אהבה נורא נורא גדולה עוד נוספת לילדים שהם עוד באופק.
עוד נגלה.
אז במקום להתאכזב מזה שזה כבר לא יהיה הילדים שאני עושה, אלא ש... ואני מסתכלת קדימה עכשיו, כשאני אומרת להפתח את הדבר הזה, שהוא אומר, לא, לא, מה זה כאילו, מה זה קשור בכלל? כאילו, זאת אומרת, זה חלק מ... במקום רק לחרוד מהשנים שיבואו של ההתבגרות, של דברים מסוימים שהשתנו, אני מסתכלת קדימה, אני אומרת, צפויות גם הרבה הרבה שמחות עמוקות, וכשאני נבהלת מהעתיד, אז אני מגדלת במחשבה שלי את זה, גם את זה. אני לא מכחישה את הרגשות שהם קצת יותר או קשים, אבל אני שמה ליד זה עוד משהו.
בחזרה לקשר הזה בין רמת העושר לבריאות וההפך, ולמה שסיפרת שאת מאזינה לפודקאסטים כשאת נוהגת, האם יש קשר באמת בין לימודים לאושר, לקדם את עצמנו?
בעיניי סקרנות זה אנטי אייג'ינג. סקרנות ולמידה והתפתחות, זה חומרי הבהרה. עכשיו כל אחד שימצא את הדברים שמעניינים אותו, כי בכלל אם נלך עוד קומה מעל, בריאות בעיניי זה תנועה. כמו הנשימה, כל עוד יש נשימה יש תנועה, ותנועה של המחשבות ותחושה של למידה והתפתחות מייצרת הרגשה שהחיים שלי בתנועה, ולכן זה לא רק חשוב למוח כדי לשמור אותו ואת הנוירופלסטיסיות שלו ואת הזיכרון שלנו, חשוב ללמוד, כי זה ככה אנחנו מתפתחים,
ככה אנחנו סופר. שונים מהחיות,
נכון, כן. וככה גם מעניין לנו,
נכון, כן. ומה מבחינת יחסים בין אישיים? יש קשר מאוד מאוד הדוק בין עושר לבריאות.
כן, למחות יחסים. כן. בהחלט, בוודאי, למעשה נגיד מכל המשתנים שחקרו אותם במחקרים, בדקו המון המון משתנים, איזה השפעה יש להם על עושר, כסף, הצלחה, מעמד, סביבת מגורים, שוקולד מריר, ספורט. היום מחקרי העושר הם ממש, אני קוראת לזה עושר, זה העצב החדש. כולם רוצים עכשיו לחקור עושר, זה נורא סקסי וזה מעניין וזה חשוב. אבל באמת המשתנה שהוא מנצח בבורסה הזאת, הוא ומערכות היחסים. אנחנו יודעים שבמחקרי אורך, לאורך שנים, מה שמגן על אדם גם מליפול יותר עמוק לדיכאונות או משברי, מה שעוזר לנו.
מערכת חייו גם.
גם מערכת החיים שלנו וגם עוזר לנו ליהנות מהדרך וגם מבסט אותנו. זולת משמעותי הוא קריטי ליצור האנושי. היצור האנושי לא באמת שורד, הוא יצור בין אישי. אנחנו נולדנו לתוך קשר, זקוקים לקשר כמו שאנחנו זקוקים לאוכל ומים. עכשיו זה לא אומר שכולם צריכים לחיות עם אנשים אחרים, זה לא אומר, יש לזה המון, התחושה היא של המשמעות, ההרגשה שיש זולת משמעותי בעולם שלי.
זאת אומרת, בינם, פחות אחד.
כן, בינם יכול לחיות לבד ולהרגיש מחובר להרבה מאוד אנשים, ולהרגיש שהוא משמעותי בחיים של אחרים, ויכול לחיות בבית עם 10 אנשים ולהרגיש מאוד מאוד בודד. זאת אומרת, זה לא העניין הזה, זה עניין התחושה. אוקיי? אז כן, מערכות יחסים, המשפחה, החברים, זה המניה שכדאי להשקיע עליה, להשקיע בה בבורסה של של העושר הזה, מהסוג הזה. ואני אלך גם להגדרה נורא בסיסית של פרויד, אבי הפסיכולוגיה, לבריאות נפשית. אני אוהב, הוא כתב דברים נורא מורכבים, אבל אחת ההגדרות הפשוטות שלו בעיניי והכל כך מדויקות, זה שבריאות נפשית מתבטאת ביכולת של בן אדם לאהוב ולעבוד. שני צירים. לאהוב זה מערכות יחסים. זה לחיות בתוך קשרים. על כל הצבעים של לאהוב, יש לזה המון המון, אנחנו אוהבים בהמון צורות. המון מערכות יחסים, יש בהם אהבה. אהבה רומנטית ואהבה פלטונית ואהבה אינטלקטואלית. יש מלא מערכות יחסים שבתוכם זורמת אהבה על כל סוגיה. אז אחד זה לאהוב, להיות בקשר. ושתיים זה לעבוד.
משמעות.
וגם פה בדיוק. להרגיש פוטנטי, להרגיש נחוץ, להרגיש מועיל.
תורם.
תורם. זה גם ילדים קטנים. כמה אנחנו, להרגיש שאני מוציא מהכוח אל הפועל, זה לעבוד, זה לא בכך פרנסה, אנשים יכולים לא להתפרנס, אבל לעשות דברים שמאוד מאוד מאפשרים להם לבטא את הכישורים שלהם, לבטא את מי שהם.
וגם אולי שיראו אותם, גם? כמו אצל ילדים.
נכון.
שחשוב לומר, אוי אני כל כך גאה בך שהצלחת לקפוץ מגבוה, נכון. הנראות הזאת.
גם זה אחד, מבחינה פסיכולוגית, זה אחד הצרכים הכי עמוקים שלנו.
כן.
שיראו אותנו. זה לא צורך נרציסטי, אנחנו לא מדברים עכשיו על סלב, למרות שזה גם צורך של הרבה אנשים, אבל בטח בעידן הזה, הצורך להיראות הוא הצורך להרגיש קיים, להרגיש I exist, הרי תינוק הוא גדל ומתפתח בתוך המבט של ההורה שמטפל בו, נכון?
בטח, ויש עכשיו קטנה, כן, את 4 חודשים.
וואי, וואי, כן, אני רואה, אתה מסתכל עליי,
היא כל הזמן מחפשת את המבט.
ממש, היא מחפשת את המבט, והיא ניזונה מהמבט. אני אגיד לך משהו על המבט הזה, אני קוראת לזה מתנת המבט. המבט הזה שאתה נותן לה, שאתה מחזיק אותה בחק, הוא לא רק כמו אינקובטור. עכשיו, זה האינקובטור, בתוך זה היא גדלה. היא גדלה בתוך החק הזה של המבט, כי כשאתה מסתכל עליה, מה שהיא רואה בעיניים שלך, זה בעצם את עצמה. כלומר, עד גיל מסוים של כמה חודשים, קראת גיל שנה, שמתחילה איזה הבנה, מתחילה המושג, מתחילה,
ההיפרדות.
כן, וגם הם קרים מי שיש לך ילדים יותר גדולים, או שזה כן. הראשונה. אז אתם זוכרים את הרגע הזה, שכאילו תינוק, כזה פעות, שנה, וזה מסתכל במראה, ופתאום אתה קולט שהוא מבין שזה הוא. הוא מזיז ככה, ויש את הרגע הזה של כאילו הולדת העני החיצוני. עכשיו, עד שזה מגיע, בעצם מה שהיא רואה בעיניים שלך, התינוקת שלך, היא מסיקה על עצמה. כלומר, כשהיא רואה אותך, מחזיר למבט של שמח, גאה, נינוח, זה החוויה שלה. אתה רואה אותה, היא מרגישה ראויה. אתה אוהב אותה, היא מרגישה אהיבה. אתה מנותק, למשל, תינוקות של ילדים, של אמאות, של אבות בדיכאון, במיוחד דיברו על זה הרבה וחקרות זה עם אמאות, כי אמאות הן מניקות. הן בחוויה מאוד מאוד קשה, כי העיניים הלא מחוברות, הזגוגיות, הלא מחזירות, משאירות את התינוק בעצם עירום מחוויית עצמי. מי אני דרך העיניים? היצור האנושי לומד מי הוא דרך העיניים של הזולת. וגם פה צריך לחבר את זה לאושר, כי בעברית אושר מופיע במקרא בהקשר של אישור. המילה הזאת מופיעה במקרא, נאמר על רחל, באושרי כי אישרוני בנותיי. זה הפעם השנה שאושר, כלומר, אני מאושרת כשמאשרים אותי, נכון? זה סרטיפיקט, אני מאושרת.
והמילים של השפה מעצבות גם את התוכן.
ממש, העברית כל כך חכמה, שבעצם יש בזה את הכפל משמעות. חוויה של אושר היא חוויה של אישור, וחלק מהאופן שבו אנחנו לומדים להיות מאושרים, זה כשמאשרים אותנו, כשאוהבים אותנו. מה מאשר אותנו יותר מאהבה חיצונית? ראשונה, בהתחלת הדרך. ואחר כך אנחנו מפנימים את המבט האוהב הזה שנתנו לנו, ואנחנו, כן, אני אהיב, אני ראוי, ועם זה אנחנו מסתובבים.
לא פעם אימא יכולה לומר על הבן שלה, לא, ככה הוא, ככה הוא נולד, עצבני, או לא מחייך, או זה. ואז אני אומרת, אבל אני לא חושבת, כי הנה למשל אמילי הקטנה שלי, מהרגע הראשון שיצאה לעולם, אני רק מחייכת כל הזמן אליה, ומסתכלת לה בעיניים, והיא כזאת ידה מאושרת, שהיא קמה בבוקר ורוקדת ושעה, וזה המון מה שהורים באמת.
נכון, אבל אני גם אגיד על זה משהו, כל אדם בא לעולם עם טמפרמנט, תינוק לא בא לכאן, אני תמיד הייתי אומרת, איך היא, היו שואלים אותי, איך היא ילדה טובה ישנה בלילה? תגידו, כאילו, זה הג'וב שלה, לספק לשעות שינה בלילה? זאת אומרת, האמצעית שלנו לא ישנה יותר מ-10 דקות רצוף. היא הייתה ילדה רעה? לא, היה לה קשה, משהו הפריע לה. אז גם תינוק שהוא יותר זועף, יותר קשה לו, זה כנראה תינוק שהמזג שלו, החושים שלו, שהם פוגשים את העולם, יותר מסובך להם. למשל, הפרעות קשב, הפרעות ויסות חושי. באים תינוקות עם הפרעה של ויסות חושי, המפגש שלהם עם העולם כואב להם, הם לא יכולים לחייך כל הזמן, יכול להיות שהוא עכשיו מריח ריח, שהוא רוצה למות, אני לא מריחה אותו, אבל הוא כל כך רגיש לריח הזה, שזה חוויה בלתי נסבלת, איך הוא יחייך אליי עכשיו, הוא רק רוצה לצרוח.
חשופים יותר.
כן, אז כן. זה נורא חשוב גם את זה להבין, תדעת זה.
זרקת לי הפרעת קשב וריכוז, יש לנו ממש הפרעת קשב וריכוז תרבותית, מה עושים עם זה? אנחנו גם בעולם של גם וגם, דיברנו על זה בהתחלה, וגם יש לנו הפרעות קשב, מה אנחנו עושים בשביל למרכז אותנו, בשביל להעלות את רמת האושר בהקשר לזה?
זה נורא מורכב, וזה באמת אנחנו דתי באיזה שבר בהיסטוריה האנושית, אנחנו כאילו, אנחנו הולכים להיות, אנחנו לא נהיה עוד הומו סאפיאנס להמון זמן, אנחנו ממש דתי נהיה יצורים ש... התחילו בתור הומו סאפיאנס, לא אני מדברת על זה רק, והנכדים שלנו יהיו משהו אחר, אבל אני אגיד ברמה האישית, וגם במה שאני רואה כמטפלת, אני חושבת שהתפקיד שלנו, לשמור על בריאותנו, זה תפקיד, זה הפרויקט העצמי של כל אחד, וחלק מזה היום, זה לשמור על הגבולות של ההצפה, העולם נעשה מציף מאי פעם, מידע למשל, חלק פנדמיק הזה בעולם, כן? הקורונה. לא היה מתרחש לפני 20 שנה. ההדף לא היה מתרחש ככה, כי האופן שבו זה מתוקשר, שבו אנחנו כל הזמן נקבלים איזה אינפורמציה בכל רגע נתון. עכשיו, כשבן אדם כל הזמן מכניס אינפורמציה מהחוץ, חדשות זה, הוא כל הזמן משאיר את המערכת שלו אדרנלינית, בעוררות. אז אנחנו צריכים להחליט כמה אנחנו מכניסים מההצפה של העולם פנימה, באמצעות הרשתות החברתיות, העומס ידע הזה שיוצר גם הפרעת קשב. זה עלינו להחליט, אני שם לזה גבולות. אחד הדברים שאני רואה הרבה, אני מכירה גם עליי, אבל גם המון אני רואה את זה בקליניקה, כמה ההשוואה החברתית, הרשתות החברתיות, מאמללות אנשים. זה לא רק התמכרות, זה גם כמובן התמכרות, כי זה דופמיני, זה משחרר דופמין, אבל... זה גם עושה לנו להמון אנשים קושי אינסופי, כי כל הזמן הם רואים מה הם לא. את כל האופציות האחרות. עכשיו פעם הייתה יושבת ילדה, לא מאוד מקובלות בכיתה, בת 10, יושבת בבית ביום שישי, לא משנה, הוא מאחר צהריים, ובא לה, עושה משחילה חרוזים, או משחקת עם שכנה אם היא מוצאת או לא. היום, אם היא יושבת לבד בבית, היא בו זמנית רואה איפה כולם, ואיפה היא לא. עכשיו זה היה רק על ילדה בת 10, מה נגיד על מישהו שהמקצוע שלו ככה וככה וכולם, זה דבר מאוד מאוד מסובך. ההשוואה החברתית היא אחד מהגורמים הכי הכי חזקים בעיניי היום לסטרס ולמצוקה נפשית.
אז איך אנחנו יכולים לחזק את הילדים שלנו ואת עצמנו להיות פחות השוואתיים?
קודם כל, באמת לנסות כהורים להשכיב את הסרגל, לא לשים סרגלים סולמות כל הזמן ממעל, ממתחת, זה נורא, תשמעו, אנחנו עושים את זה באלף צורות, הילד חוזר עם ציון, כמה קיבלת, ואיך אחרים קיבלו, זה היה, מה היה הציון הכי גבוה, מה פתאום לשאול שאלות כאלה, כאילו ברגע שאנחנו, ומי בקבוצה, מה אתה משחק, אתה מגן ימני, מי חלוץ, מי הכניס, כאילו אנחנו, ובאיזה שורה היא עמדה בריקוד, כאילו, זה אנחנו, אנשים עושים את זה בצורה לא מודעת באלף, אבל, בכלל עניין הגודש של האינפורמציה, לא רק ההשוואה, זה חינוך, זה החלטה, כמו שאתה לא, כמו שאתה מחליט, אתם בטח מתעסקים בתזונה, נכון? אני לא אכניס הביתה את כל הג'אנק פוד, כי זה יגרה אותי, אני לא, המקרה שלא יפתח את המקרה, ויפלו עליי כל המאכלים הכי אסורים, ואם כן, אז בהצלחה לי.
אז אנחנו באמת מוצפים גירויים, ומקודם גם הזכרת את הדופמין, תוכלי לספר רגע על השילוב, איך בעצם המעגל הזה של גירויים, דופמין, איך זה משפיע עלינו?
דופמין זה אחד הנוירוטרנסמיטרים, שהם בעצם נותנים לנו חיזוק חיובי, אנחנו אוהבים את זה במוח, והמון דברים מייצרים דופמין, וחלק מהמחקרים מראים שכל לייק, לייק שאתה מקבל באינסטוש, באינסטוש אליי, בפייסבוק, לא משנה, את מקפיץ את רמות הדופמין. אז, ובגלל זה כל הסייקלים של ההתמכרות יושבים על זה. אתה מקבל הרבה, אתה מקבל בוסטים, אבל אפשר להכניס לעצמנו שמחת חיים ותחושת ערנות וחיוניות בעוד אמצעים. אז אני לא אומרת לא לחיות בתוך העולם הזה, יש דברים נפלאים בטכנולוגיה, וגם דברים נהדרים ברשתות החברתיות, אבל הכל במידה. הכל במידה.
בקליניקה את מדברת גם על מיינדפולנס, אני מניחה.
כן,
התודעה, כן. התודעה הערה.
אני מדברת על זה ואני מעודדת.
ונותנת תרגילים?
אני נותנת לפעמים, אבל זה, למרות שלמדתי את זה ועשיתי קורס, ויש לי גם הכשרה ממש, כאילו יש לי כלים בארגז, אבל אני משתמשת בזה, אני לפעמים ממש מעודדת מטופלים ללמוד את זה, אני משתמשת הרבה בנשימות, גם בחיים שלי, גם השירה, בשבילי השירה.
נכון,
זה עבודת נס. נשימות לגמרי, אבל אני כן יותר ויותר רואה, גם מחיי וגם מהעבודה עם מטופלים, שהמשימה של היצור המודרני תהיה להרגיע את עצמו ולשים גבולות להצפה של העולם מבחוץ. כי למשל חרדה, שאחד הדברים שמאוד עוזרים לחרדה, זה נשימות, זה מיינדפולנס, זה לחזור לכאן ועכשיו. חרדה מתודלקת מאוד מהעיסוק שלנו במה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. או מה יהיה אם אני כבר החרדה מהחרדה. אנשים שיש להם התקף חרדה, הם כבר החרדה מזה שיבוא התקף, כשזה רק מתחיל, נעשה את עוד יותר גדולה. אז הרבה בעיניי מהעזרה תבוא מהגוף. העבודה על הגוף היא מאוד 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 משמעותית. אני כפסיכולוגית מכניסה אותה, למרות שהשפה הטיפולית שלי היא שפה של דיבור ומודעות, אבל ללא ספק, רק מודעות לא מספיקה. אנחנו צריכים לשנות הרגלים, אנחנו צריכים לעבוד על הגוף שלנו, הגוף שלנו הוא בית מרקחת נפלא, אם נדע להפעיל אותו.
אז באופן ספציפי, למשל, כשמישהי או מישהו סובלים מהתקפי חרדה, אז את נותנת תרגילי נשימה, כשהם מתחילים להרגיש שמשהו מזדחל.
אז אני לפעמים יכולה להציע את זה, אני אפילו לפעמים מלמדת את זה, אבל אני ממש אעודד אותם ללמוד את הכלים האלה לעומק. זה כלי, זה פרקטיקה.
כן,
אפשר, והיום אפשר ללמוד את זה מאוד 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 לעומק, וליישם את זה, להכניס את זה ליומיום.
ומה בשגרת היום-יום שלך פשוט לחיות בריא?
אני באמת המון דברים עושה, שאני לא סנדלר יחף בכלל, וגם הכי חשוב לי להיות סנדלר נעול, אני קודם כל עושה את זה בשבילי, ובשביל האנשים הקרובים לי, אז הדברים שעוזרים לי לחיות בריא, זה מעבר לתודעה הזאת, אני חושבת שמה שעוזר לי שנים זה אחד, זה שאני בן אדם אינטרוספקטיבי, אני לא חיה על אוטומט. אני שואלת עצמי שאלות, אני שואלת ומסתכלת על מפת החיים שלי, מגיל מאוד מאוד צעיר. עם הטעויות שעשיתי ואני עושה ועוד אעשה, אני מתחקרת את זה. לא ממקום של חפירות ולופים, אלא באמת ממקום, כאילו, חיים שראויים למחקר. זה כאילו, כי אחרת אני כמעט שום דבר לא עושה, שום דבר משמעותי אני לא עושה בלי ללמוד עליו. בשביל להיות מטפלת למדתי המון, בשביל ללמוד לנגן למדתי המון, בשביל ללמוד לחיות אני לא אשקיע בלמידה של זה, על החיים שלי כאילו, אז אחד זה שאני מטופלת, הרבה שנים גם טיפול פסיכולוגי עשיתי, ואני אדם מטופל. שתיים זה שאני משקיעה הרבה בגוף שלי, אני תנועתית, אני רצה, הולכת, יוגה, תמיד יש גם תנועה בחיים שלי. ואני בוחרת, אני עושה שיח הליכות, אני עושה הרבה הליכות, זה למה אני קוראת לזה שיח הליכה, כי למשל אני מאוד מאוד אוהבת אנשים, ושיחה בשבילי זה תמיד, לא שכל הזמן בא לי לשוחח, אבל שיחה טובה עם בן אדם חכם, זה תמיד זה הפליפטינג בשבילי, זה תמיד... זה מנה של כל החומרים הטובים בבית מרקחת. אז, אבל אין לי המון המון זמן, נכון? כולנו, אין לנו המון זמן. אז אני לא, אני למשל לא אוהבת לשבת בתי קפה. אני עושה, אני עושה שיחה הליכה עם כל החברים הטובים שלי. זה, המפגשים הם בשיחה הליכות. חוץ, בסדר, אם יש לנו ארוחה וזה, אז, אז אני עושה ערבובים, כן? גם וגם. אני מתרגלת נשימות. אני שרה, שבשבילי זה, זה ממש, ממש ספק אושר. ואני, אני,
את כותבת.
אני כותבת. אני עושה דברים שאני אוהבת. אני מתעסקת בדברים שאני אוהבת. וגם במקצוע שלי, אבל אני רוצה להגיד על זה מילה. לא כולם הצליחו להתנווט, או החיים מובילים אותנו בכל מיני צורות. לא תמיד המקצוע מספק לנו מאוד מאוד את מה שאנחנו אוהבים. אז חשוב להכניס את זה מעבר למקצוע, לא לחפש את זה שם, אם תמצאו מה העבודה מפרנסת אתכם והיא נוחה לכם, תודו על זה שהיא נוחה לכם ואתם 5 דקות מהעבודה ולומדים בפקקים והיא שמה את הלחם על השולחן ותחפשו איך להגדיל את הסמכות ואת החיוניות בדברים האחרים.
ואם אתם עומדים בפקקים תאזינו לפודקאסטים מאמינים.
לגמרי. וכן אני מתעקשת על השמחה. יש משפט שנו משמר שאני נורא אוהבת, השמחה שלי היא המחאה שלי. אני חושבת, וזה היא לא רק המחאה שלי, אני מתעקשת ושמחה לשזור הרבה שמחות בחיים שלי. בגלל זה אני אומרת, אני נוסעת ליום עבודה, הוא יום מאומץ, אני אכניס בתוכו פגישה משמחת עם חברה. אני אכניס את זה. וכל היום הזה, אני גם אוהבת את ההרצאה, באתי ונהניתי מההרצאה, אבל אם היום הזה היה מורכב רק מההרצאה בזה, אני פשוט איפה שאני יכולה, אני שוזרת בתוך זה דברים שיעשו לי טוב.
נשמע שממש... גם בתוך החיים שלך, שאת באמת חיה את זה.
נכון.
כי אמרנו...
You walk your talk.
כן, you walk your talk, לגמרי. אז אמרנו שדברים שמסייעים לנו לשמור גם על הבריאות, וגם על האושר, וגם השילוב שלהם, זה משמעות, ודיברנו על לימודים, ודיברנו על המניה הכי טובה, מערכות יחסים, ועל ספורט.
ודיברנו על לשמור על עצמנו מהצפה של העולם, של מידע, של השוואה חברתית, ובעיקר לקחת אחריות על עצמך, על החיים שלך, להבין, אני הרבה פעמים, אני מאוד מתפעלת מהאומץ של אנשים לבוא לטיפול. תמיד כשהם באים, כשהם כבר מגיעים, אוקיי? וכולנו, כולנו יכולים להרוויח מזה. כשמגיעים, אני אומרת, הנה, הבן אדם בא עם הרצון לשים ידיים על ההגה, ולהתחיל לנווט את עצמו לאן שהוא רוצה. באמת לנסוע, וזה דורש, וזה לא בלי כאבים, גם זה צריך להגיד, זה לא שלא ישמע כאילו החיים הם רק סרפינג, כאילו מהבוקר עד הלילה, איזה כיף, נוסעים לצפון, שומעים פודקאסט, כאילו אין קשיים ואין דאגות, יש כל הזמן, זה חלק, ויש רגשות קשים, ויש עצב, ויש, וגם את זה צריך להגיד, כל דבר שהוא משמעותי לנו, הוא יגרום לנו גם אושר, וגם עצב, אם יש אנשים שאני מאוד מושקעת בהם, אז אם הם עזבו אותי, או אם קשה להם, קשה לי. אם הם רחוקים ממני, זה כואב לי. זה ביחד. איפה שיש משמעות, יש קשת מאוד מאוד רחבה של רגשות, וחשוב לתת להם מקום.
המטאפורה הזאת של הנהג, אז זה בעצם גם הנהג וגם הנווט. את בתור המטפלת, מדייקת להם את הדרך.
אני יושבת איתם, הם נותנים לי, הם נותנים לי באמון שלהם, להסתכל יחד איתם על הדרך שלהם, בשאלות שלי, בהתבוננות, אני חושבת שכשבן אדם עושה תהליך טיפולי, זה תהליך שלו, אני שותפה, אבל זה תהליך כל כך משמעותי, הרבה פעמים שמטופלים מסיימים, והם מספרים לי על התהליך, או הם אומרים לי תודה, וזה תמיד שמח ומרגש, אבל זה כל כך שלהם, זה כל כך, זה שלנו, ההחלטה להתפתח, ההחלטה להסכים לראות לעצמנו דברים שהרבה שנים לא רצינו לראות. מטפל הוא שותף, הוא יכול לעזור לך לראות את הבליינד ספוטס, לעזור לך, הוא ישאל אותך, הוא יכוון אותך, אבל אין לו את התשובות בשבילך.
כן. זה... אז לפעמים זה קשה למטופלים.
זה קשה לנו, לכולנו במצבי עמימות. כן. בגלל זה אנחנו כולם היינו רוצים רבי, לחשן, מה שזה לא יהיה, אבל, אבל החיים הם...
לא פעם אצלנו בקליניקה זה קורה, שבן אדם שוכב על המיטה ואומר לנו, אוקיי, תפלי בי, תקני אותי.
כן.
כן, וגם ברפואה הסינית, זה both ways.
נכון.
חייב וגם... להיות הדדי.
את עוזרת עם, עם הרפואה הסינית, את נוגעת שם במקומות שהוא יוכל להפעיל את מערכת הריפוי שלו הפנימית.
בדיוק. כן. ומה גורם לך לאושר?
כל החשודים המיידיים, משמעות אנשים. שוקולד מריר, לרקוד.
את רוקדת ושרה.
אני שרה.
זה כיף.
לעשות את הדברים שאותי מהנים. נגיד כדורגל, זה אחד הסמכות של הבן זוג שלי, מאוד, גם לשחק, גם לראות זה. לי לא, אבל אצלו בעולם זה ספק עושר וזה צריך להיות שמה. הרבה פעמים אני שואלת מטופלים משלבים די מוקדמים מה הם אוהבים לעשות, מה התחביבים שלהם וזה. גם אם בתקופות קשה, תמיד שואלת את זה. ולפעמים התשובות מדהימות אותי, נגיד היא אומרת לי, אני נורא אוהבת לצייר. ואז היא אומרת, מה ציירת השבוע? ספרי מה ציירת.
אז היא אומרת, לא ציירתי כבר הרבה שנים.
כן, אני לא ציירתי זה 20 שנה. כשהייתי ילדה נורא, מה זה כשיהיה לי זמן בפנסיה? כאילו, להכניס ליומן ו... ולדאוג לעצב לעצמך, גם באיפה שאתה יכול, לא על הכל יש לנו שליטה, זה חשוב גם את זה להגיד, אולי כזה לקראת סיום, חשוב להגיד שכן, יש גם גנטיקה, ובגלל שאנחנו בית מרקחת פנימי, ובגלל שאנחנו נולדנו עם מוח מסוים, עם נטיות מסוימות, המזג המולד הזה, או התורשה שלנו, היא המנח שלנו הראשון בעולם, אבל על זה יש... המון את הבחירות שלנו, מה אנחנו עושים עם זה. למעשה היום מדברים על 50% גנטיקה ו-50% בחירה, גם בהקשרים של אושר. אני לא יודעת כמה המספר הזה מדויק, כי בעיניי, א', מדברים גם על אפיגנטיקה, זאת אומרת, לא כל גן יתבטא בכל סביבה, וגם, אני חושבת שהגישה שלנו, תמיד תעזור לנו לטפל בגנטיקה שלנו בדרך אחרת. למשל, אם יש לי מוח, אם יש לי קושי בביסות של סרוטונין, חומר שחשוב לי, למצב רוח, אז יכול להיות שאני אתמודד עם נטייה דיכאונית או יותר חרדתית, האם אני הולכת לטפל בזה עכשיו, בבחירות שאני עושה, או שאני קורבן של הגנטיקה הזאת?
את רואה את זה גם כ-50-50, או שלאחד מהם היית נותנת יותר משקל?
אני בתפיסה, א', אני נורא, כמה שאני בן אדם מלומד ובא מהתחום של המחקר, עובדה שלא נשארתי באקדמיה, אני לא מחזיקה ממספרים ומסטטיסטיקות, אני בן אדם של ה-case study, אני בן אדם של המפגש, של מה שאני רואה בחיים האמיתיים, והרבה פעמים סטטיסטיקה, בסוף זה מה שחשוב, זה איפה נפלת בסטטיסטיקה, אז מה עם 90% ככה, אתה ב10%, אז להגיד, זה לסבר את האוזן, ולהגיד שזה 50-50, אני מאוד מאמינה, ביכולת של אנשים, להשתנות, לשנות את ה... לעצב את החיים שלהם יותר לטובה, לקום מנפילות, לבנות לעצמם חיים טובים, אני גם יודעת שלא על הכל יש לנו שליטה, ושנתמודד גם, זה לא נטול קשיים, זה לא נטול עצב, וזה לא נטול אכזבה. החיים הם לא נטולי אכזבה, אי אפשר לקושש את זה החוצה. לא הכל יוצא כמו שרציתי, לא. מה? לא הכל, לא את הכל בחרתי, לא הכל, ולפעמים למרות שניסיתי מאוד, לא. אבל השאלה, מה אני עושה עם הקיים, איך אני בעצם מגמיש את עצמי מול המציאות, ועובד איתה כל הזמן, זאת שאלת הבריאות ה... הנפשית, שאלת הגמישות.
לראות גם את הפוטנציאל בסבל וכאב, לא רק את מה שלא טוב.
ויש פוטנציאל. אמיתי, זה לא קלישאה. הרבה פעמים אנשים מגיעים לטפל בעצמם, רק בגלל משבר, בזכות משבר. משבר הוא אחת הסיבות הכי חזקות לשינוי חיובי. לפעמים אפילו אנשים באים ואני אומרת, היא עוד לא סובלת מספיק בשביל שתסכים לשנות את זה. עוד לא כואב שם מספיק. אנחנו כאלה. אנחנו צריכים להגיע לאיזה מידה של אינוחות או כאב בשביל לטפל.
זה גם שמעתי בפודקאסט שלך יותר מפעם אחת שאת מזכירה את שבר ואת השורש והמקור של זה.
נכון, זה שהמקור של משבר זה בעצם בעברית, שוב אנחנו מדברים כמה היא חכמה העברית, המשבר זה השם של פתח הרירים שנפתח כשהראש של התינוק עובר. משבר זה אזור בלידה, זה חלק מלידה. עכשיו תראו, זה נורא מעניין, תראו את משבר הקורונה. העולם עשה הסתגלות מדהימה, נכון? כאילו, מערכות שלמות שלא דמיינו שיעברו, עולם העבודה עבר לעבודה היברידית, לעבודה מרחוק. שנים דיברו על האופציה הזאת. אף אחד לא העיז להפעיל את זה. כי אנשים אומרים, מה פתאום? מי יעבוד מהבית? מישהו יעבוד בבית בתחתוניידס ואוכל עכשיו אננס? הוא רק יעשה כאילו עובד. ממש לא. אנשים עברו לעבוד מרחוק בתקופת הקורונה, אני עבדתי הרבה אונליין עם חברות, עבדו בפרך, עבדו עוד יותר קשה, כי העבודה נכנסה הביתה.
אין גבולות.
בדיוק. אבל מערכות החינוך, לא ידענו שאפשר ללמוד. למה משבר מאפשר את זה? כי אין ברירה. הכל הקוביות התפזרו, ואז מסדרים אותם בצורה חדשה. גם ברמה הנפשית, הרבה פעמים, דיכאון הוא חוויה מאוד קשה. אבל הרבה פעמים, אם עושים עבודה ויוצאים ממנו וצומחים ממנו, צומחים למקום יותר גבוה. מסדרים את החיים, את הקוביות, את הפרופורציות, מחלה. מחלה מסדרת לנו פרופורציות בחיים אחר כך. היא מצמידה אותנו למה נכון, מה חשוב לנו להספיק בסיבוב הזה. היא מדייקת. אז בואו נעשה הכרת תודה כדי לא להבין מה יש לנו רק כשהוא מאוים, בסדר? ולחיות מה...
כן, זה
שזה
נהדר.
נורא חשוב לראות את זה כשזה כאן, לא רק שזה מאוים. אבל נסמוך גם על משברים שאפשר לגדול מהם.
כן, אז בסימן הזה זה נהדר לסיים. נכיר תודה לך. היה נהדר.
תודה על הזמנה, על השאלות.
אני גם מכיר תודה שגעת לכאן ותענוג להריח אותך.
הרבה רבה.
ואני מאוד נהנית מהפודקאסט שלך, נהנות מהדרך. ואנחנו חשבנו שזה נחמד ככה לראיין פודקאסטרית מיומנת. ולעשות מהן איזה שילוב ככה.
מקסים, כיף, ותמשיכו. זה שליחות חשובה, פשוט לחיות בריא, ובאמת יש גם בזה גם דברים פשוטים.
כן.
יש גם common sense פשוט, וכולנו יודעים, למשל אנחנו יודעים, שם דוגמה, רובנו יודעים, שאם אנחנו במצב רוח רע, נפגוש חבר אהוב, אדם אהוב, אנחנו נרגיש יותר טוב נכון. אחרי זה. אנחנו פשוט לא מוצאים באותו רגע את הכוחות, אנחנו יאללה, לא בא לי באמת, ומי רוצה עכשיו לראות אותי? אבל אם הצלחנו לעשות, זה פשוט, אנחנו יודעים שזה יעשה לנו טוב. אנחנו יודעים שאם נצא להליכה, עשו על זה המון מחקרים, אם יצא להליכה או לריצה, הוא חוזר תמיד במצב רוח יותר טוב. כן. הוא עצבני, הוא חוזר פחות עצבני. זה מפרק. עכשיו, אז זה פשוט, אבל הקשה זה לקום, לשים נעליים ולצאת. אוקיי, זה...
כן, אני אומרת למטופלים, fake it until you make it.
נכון.
תעשו את זה, למרות שזה לא טבעי או בא לכם, נכון. אבל תראו, ולאט לאט אתם מסגלים את התכונה הזו שכן לצאת ולעשות.
נכון. יש לי אריאל אורוביץ, מוזיקאי, משפט נורא יפה בשיר, הוא אומר, תתחילי בלהזיז אצבע, אחר כך את כל היד.
לגמרי.
כן. שילה, אז איך אפשר לעקוב אחרייך, לשמוע על הדברים שאת עושה?
אפשר לעקוב אחרי הפודקאסט שנקרא ליהנות מהדרך, בכל האפליקציות, ספוטיפיי, אפל. אפשר, בכל יום חמישי יש לי טור בוויינט, שבו אני מעלה איזשהו פרק מהפודקאסט, אבל גם כותבת משהו שעלה מתוך השיחה, משהו על מצב האדם. יש בזה ממש טיפים יישומיים, אז זה כל שבוע ביום חמישי, נקרא גם ליהנות מהדרך בערוץ הבריאות של וויינט. יש לי אתר פעיל, יש לי דף פייסבוק פעיל, ואפשר לבוא להרצאות שלי. הן פתוחות בעיקר בטוקהאוס בנמל תל אביב.
יש איזו הרצאה?
זה עולה בקרוב? הבאה היא ב-17 באוגוסט.
אוקיי, אני לא יודעת, זה בטוח.
אתם לא יודעים?
נכניס את הפרק. כן,
אבל כל חודש צריך לעקוב בטוקהאוס.
כן, נשים גם את הכישורים בדף.
כן, ואני מופיעה, אני מרצה המון המון לארגונים, חברות מזמינות אותי המון.
נהדר, יופי, תודה רבה.
תודה, תודה חברה. שקוייך, כמו שסבא של יפתח היה אומר, שכבר דיברנו עליו פה.
נהדר.
ותודה גם לכם, מאזינים. כיף שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי הפרקים, לשתף אם אתם חושבים או מכירים מישהו שזה יועיל לו.
יהיו לנו עוד הרבה פרקים מעניינים ותורמים. להתראות.
להתראות.
ביי, תודה.
אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש, וכמובן ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט ודיזר. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו. זה יעזור להם ויעודד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו פשוט לחיות בריא.